שלום וברכה. אנחנו ככה כבר עם מבט מאוד מאוד עמוק בתוך חודש אלול, ולכן אני מבקש לעסוק השבוע במבט על התשובה. מבט על התשובה, אבל מתוך נקודת הנחה שלא יכול להיות שהמבט על התשובה בתשפ"א לא יהיה מתוך מה שעברנו בשנתיים הללו. לא יכול להיות שהתשובה לא תהיה מחוברת אל המציאות שאנחנו חיים. הרב כותב, באיגרת על התשובה, כותב הרב, אם יבוא אדם לעסוק בעסקי התשובה בעת הזאת, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט. אדם לא יחבר את המבט שלו אל המציאות שאנחנו חיים עכשיו. אנחנו שנתיים שעם ישראל נמצא באירוע עצום, קשה, מורכב, קדוש, גאולי. האם יכול להיות שהתשובה לא תהיה מחוברת? אומר אדם אם יבוא, אומר הרב, אם יבוא אדם לעסוק בעסקי התשובה בעת הזאת, ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוון בשום דבר לאמיתתה של תורת אמת. כלומר, לא רק שאתה תפספס, זה לא תורת אמת. ואני רוצה לומר אולי באיזושהי אמירה קצת קשה, אני מרגיש שלפעמים אנחנו צריכים לעשות תשובה מהתשובה. כלומר, שפעמים צריך לעשות תשובה מזה שאנחנו רגילים לתשובה אחרת. ואני אסביר את הדברים. אני אולי דרך דוגמה, שהרב יהודה ליאון אשכנזי, הרב הניטור, היה אומר לאנשי הגלות. אנשי הגלות, יש להם אתגרים יהודיים שלפעמים מעצבים את הראייה שלהם על העולם היהודי. עד כדי כך שהיה אומר הרב מניטו, תיזהר, זה יכול להסתיר לך מהי הדרך האמיתית. והוא היה נותן כדוגמה את מושג הקשרות. יהודי בחוץ לארץ עסוק המון המון מהעולם היהודי שלו בלאכול כשר. לפעמים אפילו ברמה הטכנית, בלמצוא טליז כשר, בלמצוא מאפייה כשרה, בלמצוא חלב ישראל, בלמצוא אוכל כשר, המון מהזמן. סיפר לי פעם איזה שליח חב"ד בשוויץ, מה הוא היה עושה כדי לשתות, לאכול חלב ישראל בבית. אשתו הייתה נוסעת כל יום ראשון איזה 3 שעות נסיעה הלוך, 3 חזור לאיזה חווה, הייתה עומדת שם כמה שעות לראות את הרפתן חולב, חוזרת הביתה עם 20-30 ליטר חלב, ואז חלק מגבלת, חלק מרתיחה, עושה שמנת, חמאה, גבינות, חלק משאירה כחלב, כלומר יום בשבוע חלב ישראל. מה אנחנו עושים כדי לאכול חלב ישראל? נכנסים לסופר, קונים מוצרים, הולכים הביתה. היה אומר הרב מניטו במשחק מילים בצרפתית, המילה כשרות בצרפתית מזכירה 2 מילים, קש ורות. קש זה להסתיר, רות זה דרך. היה אומר בצרפתית, הכשרות מסתירה את הדרך, לכשרות אל קש לרות. כלומר, האדם היהודי עלול לשכוח שהכשרות זה לא התפקיד שלך. זה לא היעד שלך. זה לא ההגדרה שלך. אתה צריך לאכול כשר, ודאי, כדי שיהיה לך גוף טהור. אבל המטרה שלך היא קומה מעל זה. יש לך ייעוד אלוקי הרבה יותר גדול מזה, אל תתבלבל. הגדרה של מה זה להיות יהודי זה לא הגדרה, זה אדם שאוכל כשר. לא במובן שאני מקל חלילה בחשיבות של המצווה, אבל זה תהליך ששאיפתו היא הרבה יותר גדולה מזה. גם על התשובה, אנחנו עלולים לפעמים להשאיר את התשובה ברובד מאוד קטן. ואז אנחנו חוטאים אל המושג של התשובה. למה אנחנו עושים את זה? כפעמים נוח לו לאדם. נמשיך עם התשובה הרגילה, כן, מה אני צריך לתקן? קצת ביטול תורה, קצת תיקון בהלכות שבת, קצת בן אדם לחברו, קצת כיבוד הורים, קצת צניעות, זה העולם שלי. לא שחלילה אני מזלזל בדברים הללו. אבל האם כשאנחנו חיים 2 כאלו, בדור של גאולה ואל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, אומר הרב, לא יוכל לכוון בשום דבר לאמיתתה של תורת אמת, אתה מפספס. ואני אומר, לא רק שאתה מפספס, אתה עלול כתוצאה מכך לפעול בצורות לא נכונות. כי כל זמן מאיר בתכונתו, אומר הרב, יש אור אלוקי שמאיר. איך יכול שאתה לא שם לב אליו? ולכן אני מבקש לגעת ביסוד החידוש הגדול של הרב ביחס אל התשובה שהוא כל כך רלוונטי בימים הללו. כל כך רלוונטי שכשאנחנו נגיע לראש השנה ונאמר את התפילות, תן כבוד לעמך, תהילה ליראיך, תקווה טובה לדורשך, פתחון פה למייחלים לך. כשאנחנו נאמר מלוך על כל העולם כולו בכבודך, נדע למה אנחנו מחווים. ואני רוצה ברשותכם לתת משל על עומק התשובה, ומתוך זה להסביר את הדברים. בוא נדמיין לעצמנו אדם שהוא מחליט לבנות בית. מה השלב הראשון בבניין הבית? מה הנקודה הראשונה? השלב הראשון בבניין הבית זה לא היסודות, זה לא השטח, זה עוד הרבה לפני, זה החלום, זה הרצון, זה השאיפה. יש לי חלום, אני רוצה בית. ואז בחלום, הבית הוא במדרגות נפלאות. אני חולם על בית 500 מטר רבוע, עם נוף אינסופי, ועם גינה גדולה, ועם בריכה, ועם חנייה, ועם ארבע מפלסים. חלום נפלא, לחלום אין גבולות. עכשיו האדם, אחרי שהוא גרם לחלום, מה הוא עושה עם החלום הזה? הוא הולך לאדריכל. הרבה פעמים האדריכל, לא הרבה פעמים, תמיד האדריכל ייקח את החלום הזה, ויוריד אותו אל המציאות. תשמע, אתה רוצה 500 מטר בנייה, אי אפשר. יש לך שטח של 300 מטר, אי אפשר. אתה רוצה 8 מפלסים, אי אפשר. זה יעלה יותר מדי, זה וכולי. כלומר, מהחלום נוחתים אל העולם של התכנון. ירדנו מהחלום אל התוכנית, עכשיו הולכים לביצוע. הולכים לקבלן, מראים לו את התוכנית האדריכלית. גם שם הרבה פעמים הקבלן יוריד את זה עוד קצת. יגיד, תשמע, האדריכל סימן לך פה קיר, אבל אני אומר לך, זה לא הגיוני. זה יעלה לך יותר מדי. הוא אמר לך שכדאי את האמבטיה לעשות פה, אבל אתה יודע מה זה, זה צנר את זה. בואו, תצמצם. כלומר, מהחלום ירדנו לאדריכל, מהאדריכל יורדים לקבלן. הקבלן הולך לביצוע. בין מה שהוא תכנן למה שייצא בפועל, יש עוד ירידה. כי הקיר הזה בסוף יצא עקום. ושם הוא חפר וגילה שהאדמה אי אפשר לבנות כמו שהוא רצה, והמציאות. כלומר, יש פער עצום בין החלום לבין המציאות. פער מאוד מאוד גדול. מה לעשות? זה המציאות של החיים. כשריבונו של עולם בא לברוא את העולם, כשריבונו של עולם ברא את העולם, האם אצל ריבונו של עולם יש פער בין החלום לבין המציאות? על פניו, איך יכול להיות? אצל ריבונו של עולם יכול להיות פער כזה? אבל אם אנחנו מקשיבים אל העומק, כן, יש. איך נקרא החלום של הקדוש ברוך הוא? חלום של הקדוש ברוך הוא נקרא עלה במחשבה. עלה במחשבה אלוקית לברוא את העולם במידת הדין. ראה שהעולם לא יעמוד בזה. שיתף מידת הרחמים. כלומר, יש חלום אלוקי. מהחלום האלוקי הייתה ירידה אל התכנון האדריכלי. מהו התכנון האדריכלי? הסתכל באורייתא וברא עלמא. מהתכנון הלכו לביצוע, אבל גם בביצוע הייתה ירידה. ריבונו של עולם אמר לאדמה להוציא עץ פרי עושה פרי, שטעם העץ וטעם פריו שווים. האדמה לא עשתה את זה. האדמה הוציאה עץ, עושה פרי, יש עץ ויש פרי. כלומר, גם בבריאת העולם, עוד לפני הופעת האדם, יש פער בין החלום האלוקי לבין המציאות המעשית. עכשיו, אני מבין אצל האדם איך יכול להיות דבר כזה. איך אצל ריבונו של עולם יש דבר כזה? לכן מלמדים אותנו רבותינו, שאחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, שם שדאי, פירושו של דבר שאמר לעולמו די. כלומר, הקדוש ברוך הוא עצר את הבריאה שלא תהיה מושלמת כמו החלום. אמר לעולמו די. ויאמר אלוהים יהיהו, עצור, אל תהיה שלם, האור הזה נגנז, הצדיקים נתי לבוא. תוצא הארץ דשא עשב, עצור, לא מושלם. למה? הקדוש ברוך הוא יצר באופן מובנה בתהליך הבריאה, פער בין הרצוי, בין החלום לבין המצוי. למה? כי הפער הזה הוליד את תנועת העולם קדימה. העולם נמצא בתנועה. בתנועה קדימה. בשאיפה של העולם להתקדם אל עבר היד האלוקי הזה. אל עבר החלום האלוקי הזה. איפה זה בא לידי ביטוי? בכל דבר. ניתן דוגמה. ספורטאי מחליט לשבור שיא עולמי חדש. איך הוא יודע שבכלל אפשר? הוא עכשיו הולך להתאמן כל חייו. שיא הריצה ל-100 מטר היום זה 9 נקודה משהו. 6, 5. לפני 70-80 שנה זה היה 10, 11. כמה זה יהיה עוד 200 שנה? כלומר, אנחנו רואים, העולם מתקדם. תוחלת החיים של האדם מימי הביניים הייתה 35-40 שנה. היום כבר עברה את גיל ה-80. הילדים שנולדים היום, לפי הסטטיסטיקה, הם יגיעו ל-100. מה תהיה תוחלת החיים עוד 500 שנה? העולם ילך ויתקדם עוד ועוד. כל התנועה הזאת היא קדימה, שמניעה את הספורט ואת המדע ואת הרפואה ואת הטכנולוגיה, מאיפה היא באה? היא תנועה שהקדוש ברוך הוא תמן בעולם, במציאות הזאת, שיש רצוי שאליו העולם שואף מהמצוי אל הרצוי. זאת תנועה. לכן העולם בתנועה, כדור הארץ בתנועה, הירח בתנועה, גם הדומם שנראה דומם הוא מלא בתנועה, מלא אלקטרונים שרצים סביב הגרעין, הכל בתנועה. לתנועה הזאת קוראים תשובה. זאת תנועת העולם אל עבר הטוב. תנועת העולם אל עבר המגמה האלוקית. זה הגודל המופלא של זרם החיים, של תנועת החיים הגדולה. זה תשובה קדמה לעולם. התשובה לא מתחילה בזה שהאדם חטא. התשובה מתחילה בזה שלעולם יש מגמת התקדמות. בתוך התשובה הגדולה הזאת יש גם את התשובה הקטנה של האדם מהחטאים שלו. אבל אם האדם הופך את התשובה רק לזה, הוא בעצם מתנתק מהגודל האלוקי. מה אנחנו עוסקים בשנתיים האחרונות? בלקדם את העולם אל הטוב שלו. עם ישראל מזה שנתיים נמצא בגילוי מופלא של הכוח הזה להניע את העולם אל הטוב שלו. הוא נמצא בתנועה הזאת מאז שהוא עלה על בימת ההיסטוריה, מאז עם זו יצר תילי תהילתי יספרו. אבל בשנתיים האחרונות פתאום תן כבוד לעמך תהילה לראיך תקווה טובה לדורשיך, זה כותרת בעיתונים. זה עם ישראל מנענע את השקר הזה שנקרא קטר. פתאום ידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. זה מהדורת חדשות שהעולם מבין שעם ישראל הולך ומניע את העולם. לא להתחבר אל הגודל הזה ולהיות עסוק בתשובה שהיא רק בעולם הקטן, זה להישאר בתשובה שהייתה בגלות. בגלות באמת עם ישראל לא יכל להשפיע על העולם כולו עדיין. ובגלות אין לו הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה. הוא לא יכול להניע קדימה, לדחוף קדימה, לתקן את העולם, להוביל את העולם. אבל אם אנחנו היום בתשפ"א, לא מבינים שהתשובה היא זה שעם ישראל צריך להוביל את הכל, אז אנחנו מקטינים את הגודל. וחיים עולם מצומצם שמצמצם את הפלא האלוקי שקורה פה. אני אתן לכם דוגמה מעשית. אני כואב את הדבר הזה מתחילת המלחמה. אנחנו קוראים למלחמה הזאת בשם מקושקש שלא אומר שום דבר. חרבות ברזל. למה? למה אנחנו קוראים לזה חרבות ברזל, כמו שיכלנו לקרוא לזה תותחי פלטינום ואקדחי אלומיניום? למה? כדי לא לומר את הגודל של הדבר. אנחנו בורחים מהאמירה הגדולה. אגב, מתחילת הקמת המדינה, כל שמות המלחמה, למעט מלחמה אחת, מלחמת העצמאות, אנחנו לא מעיזים לקרוא להם בגודל שלהם. במלחמת ששת הימים, במלחמת יום הכיפורים, וחומת מגן וענבי זעם ודין וחשבון ועופרת יצוקה ו... למה? הרי בוא נחשוב, אנחנו 60 שנה אחרי, זה כל כך פשוט. איך צריך לקרוא למלחמת ששת הימים? באמת, על שם האורך של המלחמה? זה המהות הגדולה של המלחמה? האם לא הגיע הזמן שנקרא למלחמת ירושלים? איך יכול להיות שהאויבים שלנו יודעים לקרוא למלחמת חרבות ברזל, מלחמת בית המקדש, סופת אל-אקצה, ואנחנו לא? מכיוון שלקרוא לדבר בשם, זה להבין, כן, יש לי אחריות. יש לי תפקיד, הקדוש ברוך הוא נתן לי מגמה אלוקית עכשווית, לפעול, לעשות. והתשובה היא לבטא את הגודל הזה. לכן אמרתי, יש לנו אולי תשובה מתשובה. תשובה מהתשובה הרגילה, נוכל להגיד, טוב, מה התשובה שלי? זה קצת לשפר את התפילה, קצת בין אדם לחברו, קצת לתקן פה. אני לא מזלזל בזה חלילה. אבל מה מונח היום על השולחן של עם ישראל כתשובה הלאומית של עם ישראל? לקרוא לדבר בגודל שלו. לקרוא למלחמה בשם האמיתי שלה. להבין את הגודל של האירועים שאנחנו חיים. להבין שתן כבוד לעמך, תהילה לירך, תקווה טובה לדורשך. זה לא רק תפילה, זה מעשים של מחר הבוקר. גם המציאות של אלו השתנתה. הקדוש ברוך הוא הוליד אור אחר. תשובה מלאה בשמחה, בחדוות חיים. למה? מה הפירוש המילולי של כפרה? מה הפירוש? וכיפר בעדו ובעד ביתו. כי ביום הזה יכפר עליכם. אנחנו תמיד רגילים לתרגם, על פי ההבנה, זה יסלח, ימחל, אבל זה לא התרגום המילולי. כפרה בתרגום המילולי זה כיסוי. כמו הכפורת. כלומר, הקדוש ברוך הוא לרגע מכסה את החטאים. כדי שמה יקרה? אומר הקדוש ברוך הוא, בוא תפגוש רגע את הגודל שלך. בוא אני אפגיש אותך רגע עם מי שאתה. תמידו לעצמכם, לוקחים אדם ומרימים אותו רגע. אל מעל המציאות העכשווית הנמוכה. אומרים לו, בוא תפגוש את הגודל של הפוטנציאל שבך. בוא תראה מי אתה. מה אמור לקרות אחרי דבר כזה? האדם מתמלא בעוצמה, בכוחות להסתער קדימה. וואו, אני מבין מי אני. אני מבין איזה גודל יש בי. נכון, מתוך זה הוא גם זועק זעקת אשמנו בגדנו. איך יכול להיות שאני מפספס, אני חוטא, אני מחטיא את הייעוד שלי? אבל מתוך זה הוא מסתער על החיים בעוצמה. לכן אגב, מה החג היהודי הגדול מאוד שבא אחרי החגים? אחרי יום כיפור, סוכות, מה החג הגדול? החג הגדול שבא אחרי, נקרא אחרי החגים. כלומר, הבנת את הגודל שלך? בראש השנה, בכיפור, בסוכות, הבנת מי אתה? עכשיו קדימה, תסתער קדימה. תלך, תפעל, תרים את הייעוד האלוקי הגדול הזה של עם ישראל שצועד אל הטוב. ואז באמת הלב מתמלא בשמחה. לכן, באמת, אלול, שפעם היה הרבה 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 יותר קודר, מחליט להיות שמח. יש קהילות שנהגו לא לחתן באלול. איך אפשר להתחתן באלול? יש ישיבות שנהגו, לא מתחתנים באלול. אני זכיתי שבוע שעבר לחתן 4 זוגות. כמעט כל יום בשבוע. זה שיח חתונות עכשיו. יש שמחה, מאיפה השמחה הזאת? אז אולי זו הסיבה שגם חלק מהאשכנזים בורחים לסליחות הספרדיות. יש בהם מנגינות של שמחה. זה בא מתוך ההבנה שהעולם צועד אל הטוב שלו. מתוך מפגש עם התשובה העליונה של העולם. נכון, צריך להתעסק גם עם התשובה הנמוכה. אבל הבשורה הגדולה של עם ישראל בימים הללו, המהות העמוקה של המלחמה, זה נכון, אנחנו משיבים את העולם אל יהודו, אל הטוב שלו. אנחנו לא חוששים מכל מיני קטסטרופות, ומתחזיות אפוקליפטיות, ומכל מיני יכולות נפש כמו גרטה, שהעולם עומד להישרף. לא, 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 לעולם יש ייעוד אלוקי שילך ויהיה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. לא כי אני אדם אופטימי, כי זה יסוד בריאת העולם, שיש מחשבה אלוקית שאליה אנחנו צועדים. וזה הדיבור הגדול שצריך לדבר בימים הללו. אנחנו צריכים להתפלל בתשובה הלאומית ובתשובה העולמית, שתן כבוד לעמך, תהילה ליראיך, המלוך על כל העולם כולו בכבודך. בראש השנה לא מזכירים פעם אחת וידוי. כי בראש השנה עסוקים בלהבין את הגודל של המגמה, להיות מחוברים אל החלום של התשובה העולמית, שלשם אנחנו מניעים. אז פעם היה מאוד מאוד קשה להתחבר לזה. זה היה מאוד רחוק מהעולם המעשי. היום זה פה. היום זה פה. ולא לראות את זה, צריך לעשות את זה תשובה. לפעמים בדברים קטנים, אני אתן לכם דוגמה, מנהג שהפעילו אותו בתחילת המלחמה, מאוד מאוד כאב לי רוחנית. יש מנהג שכשאדם נוסע על נסיעה, אז נותנים לו איזה מטבע שיש שליח צדקה. כי שליחי מצווה אינם ניזוקים. אתה נוסע לא יודע מה, לנסיעת עסקים, בוא הנה כך, 10 שקלים, תגיע, שים את זה בקופת צדקה, תהיה שליח צדקה. איזה יופי, רעיון מקסים. בתחילת המלחמה ניגשו לחיילים, אמרו, תיתנו להם מטבע 5 שקלים, 10 שקלים, כדי שהם יהיו שליחי מצווה. חייל צריך מטבע של 5 שקלים כדי להיות שליח מצווה? השתגעתם? כל כולו שליח מצווה. כל מהותו זה שליח מצווה, שליח הקדוש ברוך הוא. הוא צריך איזה מטבע של 5 שקלים כדי להיות שליח מצווה? לא הבנת את הגודל שקורה פה. לא הבנת את המגמה האלוקית שבוקעת מתוך המציאות. על זה צריך לעשות תשובה. על זה צריך לעשות תשובה. ומתוך זה להגיע אל השאיפה הגדולה הזאת, לומר אמירה ברורה. ואני מבקש לומר על זה עוד דבר. כמו שסיפרתי שבוע שעבר, זכיתי לחתן זוג ועוד זוג ועוד זוג. ועמדו חתנים תחת החופה ואמרו את אותו פסוק שחתנים אומרים אותו כבר 2000 שנה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. כמה עוצמה יש בפסוק הזה. אבל רבותיי, הפסוק הזה השתנה לחלוטין. פעם כשאדם היה אומר את הפסוק הזה, באמת כל כולו היה תפילה, ריבונו של עולם, תבנה את ירושלים. ריבונו של עולם, אני מתפלל, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים, אבל לא עושים חתי. אני אומר לחתנים, אל תתבלבלו. עכשיו המבחן הוא לא להתפלל על ירושלים. עכשיו המבחן הוא לא לזכור את בניין ירושלים. עכשיו המבחן הוא לבנות את ירושלים. אנחנו בדור של מעשים, של גאולה שהיא בידיים שלנו. אני אומר את זה אולי בצורה חריפה וקשה, כלשונו של הרב ישחר טייכטר, לשם קום דמו בבא בנים שמחה. יש פעמים שתפילה עלולה להיות חוסר אמונה. משפט קשה. אבל מה הכוונה? אדם היום בסוף ליל הסדר, בניו יורק, בפריז, בלונדון, יאמר לשנה הבאה בירושלים הבנויה. והתפלל. אם אתה באמת מאמין שצריך להיות לשנה הבאה בירושלים הבנויה, אז אל תתפלל. תעשה. תיקח כרטיס טיסה ותעלה ארצה. לא במובן של אל תתפלל, אל תעשה מעשה דתי. אל תעשה מעשה רוחני. אלא המעשה הרוחני שלך צריך להיות בפועל. צריך להיות בפועל. אם אדם מאמין בישוב הארץ, הוא לא צריך להתפלל על ישוב הארץ, צריך ליישב את הארץ. אם אנחנו מאמינים של מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ בעיקרך, צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא במציאות. וזה מה שקורה במלחמה הזאת. זה המלכת השם. זה ריבונות. זה התיישבות. זה עם ישראל שמוביל מוסר בעולם. זה עם ישראל ששובר את מסכות השקר של קטר, של איראן. זה מלוך על כל העולם כולו בכבודך, בפועל בידיים שלנו. אומר הרב ישחר טייכטר, יש רגע, בתוך תהליך הגאולה, עם ישראל יוצאים ממצרים, ופתאום סגר עליהם המדבר. נבוכים הם בארץ. יש מצד אחד ים, מצד שני מדבר, מצד שלישי, המצרים רוצים לכם, מה עושים? צועקים. צועקים לריבונו של עולם. ומשה צועק, מה עונה לו ריבונו של עולם? מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. אומר האור החיים הקדוש, מה זאת אומרת מה תצעק אליי? מה יהודי אמור לעשות אם לא לצעוק? יש לו צרה, הוא צועק אל השם. לא עזר, הוא צועק עוד יותר. אומר הרב ישחר טייכטר, יש רגע שבו הקדוש ברוך הוא אומר לך, קדימה, תפעל במציאות. עכשיו הגאולה היא במדרגה של בידיים שלך. שהקדוש ברוך הוא נותן לך כוח לעשות חיל. זה גודל הימים שאנחנו חיים עכשיו. וכשאנחנו לא מדברים את הדבר הזה, צריך לעשות על זה תשובה. כשאנחנו לא מסוגלים לקרוא למלחמה הזאת, מלחמת בית המקדש, צריך לעשות על זה תשובה. כשאנחנו לא מבינים שהמלכת השם היא פה עכשיו, אנחנו עושים לזה תשובה. אפשר להסתתר מאחורי התשובה שאנחנו רגילים. לא, לא. רגע, עשינו הפסקה מהעולם המלחמתי, הלאומי. אנחנו עכשיו בהפסקה, ראש השנה, הסרט תהיה תשובה, יום כיפור אני עסוק בשבת, בין אדם לחברו, בצניעות. אני אחזור. מה פתאום? זה אחד. זו תשובה עולמית של העולם. זה מה שהעולם מחכה. וזה מה שמונח על השולחן של עם ישראל. לכן לצערנו אנחנו פוגשים אנשים שקוצר רוח. ולכן לא שמעו אל משה מקוצר רוח. אין בהם רוח גדולה, אז הם לא מצליחים לעמוד בזה. הם מבקשים שהמלחמה תיגמר עכשיו. איך אפשר יותר? ואם לא נפעל ככה, העם יתפרק. ומתוך זה מגיעים לאמירות לא ערכיות, לא מוסריות. מקוצר רוח, אנחנו צריכים לרומם את הרוח. איך? במבט של הגודל של התהליך, אנחנו נמצאים במגמה אלוקית שהולכת ופועלת עכשיו בתוך המציאות. זאת התשובה העולמית שהרב קוק מדבר עליה. נכון, בגלות היא הייתה רחוקה מאיתנו. היא לא הייתה רלוונטית. התרגלנו לתשובה בדלת עמותינו. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לחזור ולהתקבץ בארצנו. לחזור וליישב את הארץ. ישבתי שבוע שעבר עם אנשים מהאמנה. סיפרו לי על גודל המופלא של פרויקט החוות שרק הולך ומתעצם. אמרו לי, כל שבוע עולה חווה הרב. כל שבוע. ראיתי אגב קריאה של הרב מידן, ללכת ולהשלים עניין בראש השנה וכיפור בחוות, ודאי, ודאי, מצווה גדולה, להיות שותפים אל הגודל, מעבר להיות שותפים גם בהוראת קבע, של לעזור לחוות. מפעל ציוני בשיא עוצמתו. אתה רואה, ברוך השם, תנועה עצומה. קראתי שבוע שעבר כתבה בעולם קטן על המרד של הנוער החילוני בתיכונים החילונים, שגידלו אותו עם אפס תורה, ועכשיו הוא זועק תפילה ותפילין, ובונה דוכני תפילין נגד כל מי שיוצא נגדו. הקדוש ברוך הוא ממלא אותנו בשטף של הזרם המופלא הזה, של זרם התשובה שמניע את העולם. בתוך זה אנחנו פועלים וצועדים, ומצידים את עצמנו, את האומה, ואת העולם כולו. זאת התשובה שאנחנו נמצאים בה. זה הגודל האלוקי שאנחנו חיים ונדרש מאיתנו לומר אותו. מי שחושב שלדבר זה לא תכלס, לא מבין מה זה דיבור של עם ישראל. אבנריה אומר, הדיבור של הגויים הוא דיבור שהוא בא מתוך המציאות, הוא תולדה של המציאות. זה הדיבור של העולם הכללי. יש מציאות, הדיבור מתאר את המציאות. לא כן הדיבור הישראלי. הדיבור הישראלי, המציאות באה מתוכו. הוא לא מתאר את המציאות, הוא מייצר את המציאות. כשאני אומר, הרי זאת תרומת חלה, יש קדושה שחלה. כשחתן אומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל, קדושה מופיעה. ופתאום יש עכשיו סוגיה של הריות, של יריב ובעל יעבור, מה קרה? מה השתנה? יש חלות שחל על ידי הדיבור. לדבר גאולה, זה נותן כוח, זה נותן עוצמה. כשאנחנו נהיה מלאי כוח, מלאי עוצמה, מחוברים אל השטף האלוקי הזה, זה ישפיע, ירומם, ייתן רוח גדולה לעצמנו, לכל עם ישראל, ומתוך זה לכל העולם כולו. כמו שאומר ידידי היקר, פרץ איינהורן, כשהדתיים יהיו דתיים, כולם יהיו דתיים. כשעם ישראל יהיה עם ישראל, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. זה מה שהולך ומופיע, ברוך השם. אז רבותיי, אנחנו צריכים להתחבר אל הגודל של התשובה הזאת. כשנגיע לראש השנה, ונתרומם בתפילה אל החלום האלוקי הגדול, נבין שזה פה עכשיו. המציאות הולכת ומופיעה. מתוך זה נתפלל להמליך את השם. תן כבוד לעמך. תקע בשופר גדול לחירותנו. כי זוכר כל הנשכחות אתה. ואין שכחה לנגד עיניך. שום דבר פה לא הולך לאיבוד. יש מגמה אלוקית. מתוך זה נלך ונפעל. ברכת השם תהיה לכם, רבותיי, שנזכה להתכונן בעשרה ימים שנשאר עדיין של אלול, אל הרוח הגדולה הזאת, ונזכה לתשובה אמיתית, תשובת התאה ותשובה הילאה. ברכת השם תהיה לכם.